אנחנו חיינו את העשור האחרון בתחושה שבגדול הכל בסדר. נהיינו יותר שירים, התעשיית הייטק, הצבא, אנחנו מאוד שיבחנו את עצמנו. אנחנו הולכים מכל מיני סיבות, כלכליות, מבניות ממשלתיות, מבניות פוליטיות, חלוקה של חזונות של קבוצות אוכלוסייה, אנחנו הולכים לכיוון לא טוב. וכאשר יש ממשלה שבגדול מרדימה אותך, אתה רדום ואתה שט בנהר לכיוון של מפל, ואתה לא שם לב.
היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בפרק מיוחד לכבוד חג הפסח, שהפעם ללא ספק נחגג באווירה שונה מהרגיל, ננסה לחשוב על הדרך הכי נכונה להצעיד את מדינת ישראל קדימה, מכל הבחינות, כלכלית, ביטחונית וחברתית. כי הרי כל אלה שזורים זה בזה. וגם נשאל את השאלה, האם צריך לחשוב על ניהול מדינה כמו שמנהלים חברה עסקית? נדבר על זה עם אדם שמכיר היטב גם את עבודת הממשלה וגם את האקדמיה, הביזנס והתעשייה הישראלית, בעיקר ההייטק. האדם הזה הוא הכלכלן פרופסור יוג'ין קנדל, שהיה יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה שיושבת במשרד ראש הממשלה. זה היה בשנים 2009 עד 2015. בשנים האחרונות קנדל הוא היושב ראש של מכון מחקר ומדיניות שנקרא כיום Rise Israel ופועל לקדם כלכלה תחרותית וחדשנית לטווח ארוך. כמו כן, בחודשים האחרונים הוא מכהן כיושב ראש הבורסה לניירות ערך בתל אביב. האזנה נעימה. שלום פרופסור יוג'ין קנדל, ברוך הבא לצוללת.
תודה רבה, שמח לצלול איתך.
בוא נתחיל מכך שתספר לנו איפה היית בלילה שבין ה-13 ל-14 באפריל, מתקפת איראן על ישראל.
כמו שבארצות הברית שואלים איפה היית כשרצחו את קנדי.
או איפה היית ב-11 בספטמבר.
כן, ב-11 בספטמבר, זה גם נכון. לדור שלנו זה יותר רלוונטי. הייתה לי חוויה קצת מוזרה. הבאתי את בת שלי לשדה תעופה ב-10 בערב. היא הייתה צריכה לטוס לכנס בחול, וכבר הייתה במטוס, ואז הוציאו אותה מהמטוס, ובגלל שאין מוניות, אז אמרתי, אני אבוא לקחת אותך... אנחנו גרים ליד ירושלים, ואספתי אותה. ובדרך חזרה, פתאום התחלנו לראות כל מיני עצמים עפים בשמיים מעלינו. אבל לא אחד או שניים, אלא עשרות. ואתה רואה את האש הזאת, ואתה לא יודע, כי ברדיו אומרים שהתראות הן בדימונה, בכל מיני מקומות אחרים בארץ, ואתה על כביש ירושלים תל אביב. אתה לא יודע מה לעשות, כי אין רעש, אין התראות. אבל עפים מעליך הרבה מאוד עצמים כאלה של בוערים, וזה בשקט. עצרנו בצד הכביש, והיא הייתה די בלחץ, ועצרה עוד לידינו עוד מכונית, שיצאה ממנה אישה בוכה, אני לא יודע מה שמה. אני רק יודע שישבתי וליטפתי את שתי האנשים האלה כדי שהם יירגעו. ומעלינו היו עצמים בוערים בשמיים.
כמו פלישה ממאדים.
לגמרי, זאת אומרת, זה היה סרט כזה קצת מדע בדיוני.
כן. אז תשמע, זו באמת הייתה מתקפה שעוררה הרבה מאוד חרדה, אבל הסתיימה בהישג פנומנלי, שאני לא יודעת עד כמה אפשר היה לצפות אותו. בסופו של דבר, 99% מהטילים המאיימים הללו יורטו. מתקפה ראשונה אי פעם שחווינו באופן ישיר מצד איראן, אבל אתה מכיר את תעשיית ההייטק היטב, אתה חוקר את אומת ההייטק, סטארט-אפ ניישן, מזה שנים רבות. אז האם הופתעת או שדווקא לא?
אין מה להגיד שהסיטואציה, בסיטואציה שנוצרה, ההישג הוא מדהים. ההישג לדעתי עוד יותר מדהים שגם אמריקאים, גם בריטים, גם צרפתים, אבל גם ירדנים וגם סעודים השתתפו איתנו באירוע הזה. זה לפי דעתי הישג מדהים, במיוחד שאנחנו כל כך מבודדים עכשיו בינלאומית. וזה הישג לא פחות מדהים מהמוכנות של ישראל, וישראל התכוננה לדבר הזה במשך 15 שנה או יותר. במקרה הזה, ישראל למדה לקח מ-1991, והבינה שהיא חייבת להיות מוגנת מהתקפות טילים. בעצם היא ניהלה סיכונים ויצרה יתירות מאוד גדולה. מה זה יתירות? זאת אומרת שיש לך גם חיל האוויר, יש לך גם שלוש רמות של הגנה, פלוס כמובן יכולות התקפיות, זאת אומרת לטווחים ארוכים. זה משהו שהוא לא אופייני לישראל, בהרבה מאוד תחומים אחרים, כי אנחנו הרבה פחות מוכנים לדברים מאשר אנחנו צריכים להיות. ואני חושב שפה זאת בדיוק דוגמה שאתה מייצר יתירות. עכשיו, יש לזה גם אבל את הצד האפל, שכשאתה מרגיש שיש לך יתירות ואתה מוגן, אתה פחות מתחשב בסיכונים שאולי היית צריך להתחשב מה היית פחות מוגן. למשל, זה שאנחנו אפשרנו את עצמות של החמאס, זה בעקבות שיש לנו כיפת ברזל. כי בעצם הם זורקים עלינו טילים באלפים ורקטות, וזה פחות או יותר לא מזיז לנו. זאת אומרת, לעוטף עזה כמובן שזה מזיז, אבל מאוד. לרוב המדינה, בסדר, למדנו לחיות עם זה, הם יורים, אנחנו מורידים את זה, אבל זה מונע מאיתנו לחשוב בזהירות מה אנחנו היינו צריכים לעשות אולי כדי למנוע את זה. ואז עכשיו אנחנו בעצם משלמים את המחיר על זה שלא התכוננו, כי חשבנו שאנחנו מוגנים. גם בכיפת ברזל וגם בכל מיני אמצעים טכנולוגיים, והתברר שההגנה הזאת היא בערבון מוגבל.
אבל איך אפשר להבין את הפער הכל כך גדול בין ההצלחה המטורפת של ה-14 באפריל אל מול הכישלון הקולוסלי של ה-7 באוקטובר? זו מערכת הביטחון הישראלית וזו מערכת הביטחון הישראלית. זה צהל וזה צהל. והפער הוא עצום. אולי בכל מה שנוגע לטכנולוגיה עילית אנחנו טובים מאוד, אבל בכל מה שנוגע לפעולות הבסיסיות יותר של הצבא, אתה יודע, לשים גדודים, לשים טנקים ולחסום מחבלים, בכך אנחנו פחות טובים, הרי מאוד מאוד בנינו על אותה גדר טכנולוגית שתחסום את המחבלים, אבל היא התגלתה כגדר ש... אתה יודע, בסופו של דבר לא עושה את העבודה שלה.
קודם כל, אני רוצה להגיד מראש, אני לא מומחה לטכנולוגיה צבאית ולדוקטרינות צבאיות וזה, אבל זה די ברור שאנחנו בעצם לא ניהלנו סיכונים בצורה מספקת. כי זה בדיוק אותה יתירות. זאת אומרת, יכולנו גם להגיד, תשמע, יש לנו את חיל האוויר ויש לנו את חץ. בשמע, אנחנו צריכים עוד שתי מערכות טילים. פה זה נשאלת השאלה, לאילו תרחישים אתה בעצם מתכונן. ותרחיש שבו פשוט באים מאות אנשים או אלפי אנשים על אופנועים ועל טנדרים עם בולדוזרים שהורסים את הגדר ונכנסים באלפים ומתחילים לטווח באזרחים, זה לא משהו שהיה מחוץ לדמיון. במיוחד שהיו גם סממנים שיש משהו מתבשל. אנחנו פשוט... לא לקחנו את זה בחשבון, כי אמרנו, יש לנו מספיק, לא צריכים יותר יתירות. זה שלא היו מסוקים באיקון, באזור, שיכלו פשוט לרסס כמויות אדירות של תחמושת על אותם אנשים שניסו להיכנס ולגמור את הדבר הזה. עכשיו, מה שמדינת ישראל עשתה לפני יומיים, זה טכנולוגיה מול טכנולוגיה. זה לא ברור ש... טכנולוגיה מול, לא יודע, גדודים מתאבדים, תעבוד באותה דרך. אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל התרחישים, לא רק לתרחישים שנוחים לנו ובהם אנחנו טובים. אתה צריך לחשוב על סיכונים שעוד לא קרו, כמו כיפת ברזל. אני תמיד נותן כיפת ברזל, שדרך אגב, הצבא גם לא רצה לפתח אותה, וגם לא רצה להצטייד בה. זאת אומרת, זה אני יודע בוודאות. ובעצם הכריחו את הצבא לפתח.
מי הכריח? הממשלה?
הממשלה, כן. אבל תתארי לעצמך שלא הייתה לנו כיפת ברזל ב-2012, ב-2014 וכן הלאה. כל ערי ישראל היו מופצצים. מצד שני, זה שהייתה לנו כיפת ברזל, זה כמו חגורת בטיחות. היא בעצם אפשרה לנו להתפרע בכביש, להגיד, שיעשו מה שהם רוצים. אז הם עשו מה שהם רוצים, ואנחנו עכשיו משלמים את המחירים על זה. אנחנו לא יכולים, עוד פעם, לא יכולים לפתור תמיד בעיות רק של אתמול. אנחנו צריכים גם לחשוב על בעיות שעלולות לקרות. ובזה אנחנו, כמו רוב הדמוקרטיות בעולם, אנחנו לא טובים. בדרך כלל, מערכות פוליטיות מעדיפות להוציא כסף על דברים שנותנים פירות מיידית, מאשר שמונים אסונות בעתיד.
אז איך הממשלה בהקשר של כיפת ברזל בכל זאת חשבה לטווח ארוך? מה היה שם?
למען האמת, זה לא רק ממשלה, זה דווקא אנשים בודדים, זאת אומרת, זה צ'מפיונס בתוך המערכת, ופה אני לא חושב שאני יכול לדבר על זה, אבל היו בפירוש אנשים שפעלו בצורה לא קונבנציונלית מאוד, ופחות או יותר העמידו את המערכת בפני עובדה, ואז הפוליטיקאים ראו שיש פה משהו, היו גם פוליטיקאים שהיה להם מאוד אכפת על אזור העוטף.
האמת שבדרך כלל מייחסים את ההישג הזה לאמיר פרץ, שדחף לכך.
זה בדיוק מה שאני אומר, שכשבן אדם חי בעוטף,
בסדרות,
ואכפת לו מאוד מהמקום המגורים שלו ומהסביבה שלו, אז הוא אמר, תשמעו, אני רוצה את ההגנה הזאת. ויכול להיות שהיה שר הביטחון ממקום אחר. יכול להיות שלא היה לנו את זה. זאת אומרת, זה לא משהו מבני שהממשלה, דרך אגב, כל ממשלה דמוקרטית, כי תפקיד של פוליטיקאי זה להיבחר פעם הבאה, זה העבודה שלו. כמו שאנחנו רוצים להתקדם בעבודה שלנו, כל אחד מאיתנו, גם פוליטיקאי רוצה להיות. זאת אומרת, כשאומרים שפוליטיקאי נצמד לכיסא, אני לא מבין את הביקורת. זאת אומרת, הוא בחר קריירה, הוא, היא כמובן, בחרו בקריירה פוליטית. מה אתם רוצים, שהם יבחרו לא להצליח בקריירה שלהם? הצלחה בקריירה שבוחרים בך שוב.
אז יש איזה פרדוקס מובנה, שתכף אנחנו ניגע בו, כי בעיניך השינוי שלו יכול להוביל אותנו למקומות יותר טובים בעתיד, אבל רציתי לשאול אותך לגבי העלות שמיוחסת לאותה מתקפה. אתה יודע, מדברים על כמה מיליארדים, אולי 4, אולי 5, לעצירת המתקפה באותו לילה יחיד. האם זה סכום שבעיניך מצדיק את עצמו?
זה תלוי מתי. זאת אומרת, האם הוא מצדיק את עצמו בלילה של 13-14 לאפריל? כמובן שהוא מצדיק את עצמו. זאת אומרת, שאלה פה, האם לתת לטילים האלה פשוט ליפול? כמובן לא, בכלל לא רלוונטית, אם יש לך יכולת להפיל אותם.
כן.
האם זה משהו שהוא לאורך זמן, כאילו ניתן לעמוד בזה באופן שאם זורקים עליך כל פעם טיל של $500 או $10,000, ואתה עונה לו בטיל של $1,000,000, זה לא יכול להימשך. מצד שני, אני חושב שיש פה לפחות איזשהו משהו חיובי שיצא, כי פה לקחנו התקפה של טילים בליסטיים הכי גדולה בהיסטוריה, by far, ובעצם הראינו שהמערכות שלנו, מערכות שפיתחנו יחד עם האמריקאים, יודעות לטפל בזה, שזה כמובן לא רק בעיה שלנו. אני מתאר לעצמי שיהיו לזה גם משמעויות מבחינת המחירות של מערכות האלה לעולם החיצון, ורצון של מדינות שונות לשתף אותנו פעולה בפיתוח מערכות נוספות. אז אני חושב שזה משהו שלפחות קצת יוריד את העלות. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לקבל החלטות שיש להם השלכות כאלה יקרות בקלות דעת.
בוא נחזור כמה חודשים לאחור. בפברואר, מכון המחקר והמדיניות שאתה עומד בראשו, ונקרא עד אז Startup Nation Policy Institute, SNPI, שינה את שמו וגם את תחומי הפעילות שלו, כלומר הוא הרחיב אותם, ונקרא כעת Rise Israel. ובמעמד הזה, שבו הכרזתם על המיתוג מחדש של המכון, אמרת כך, ישראל נמצאת בפרשת דרכים גורלית, ובחירה בנתיב הלא נכון, עלולה להוביל לקריסת המדינה. אז בוא נחדד. מה זה הנתיב הלא נכון הזה? ומה זה קריסת המדינה?
אני אתחיל אולי מסיפור מעשייה, אוקיי? שהוא ממחיש אולי את הדבר הזה.
יאללה.
משה בא לרופא.
משה, חשבתי שאתה קושר את זה לענייני יציאת מצרים, אבל לא,
לא
משה
לא,
בא
לא,
לרופא.
לא, סתם משה, אוקיי. לא יודע, איציק, בא לרופא, אחרי סדרת בדיקות. הרופא אומר לו, תשמע, לצערי אני צריך להודיע לך שיש לך סרטן. הסרטן הזה מסוג א', אבל אל תדאג, הסרטן הזה הוא כל כך איטי, שאתה עוד תמות מזקנה לפני שזה יעשה לך משהו. משה אומר, יואו, איזה מזל, אם הייתי כבר צריך לקבל סרטן. אבל רופא אומר, לא, אבל יש קאץ'. סרטן מסוג א' הוא אמנם מאוד מאוד איטי, אבל במקרים מסוימים, הוא עושה מוטציה והופך לסרטן מסוג ב'. והוא, ברגע שהוא מופיע, אין לנו שום טיפול בזה, והוא הורג אותך תוך שנה בייסורים. אז המשה תולש שערות ואומר, מה אני אעשה? הוא אומר, זה תלוי בגישה שלך. אם הגישה שלך שיהיה בסדר ולי זה לא יקרה, אז תשכח את השיחה שלנו, תחיה את החיים שלך. רוב הסיכויים, שום דבר לא יקרה, מקסימום יהיה לך קצת צהוב בעיניים. או שאם יש לך גישה של ניהול סיכונים, ואתה רוצה למזער את הסיכון שאתה תמות ביסורים למינימום או לאפס, אז תיקח עכשיו קורס כימותרפיה של 6 חודשים, זה יהיה מאוד לא נעים, זה קורס ארוך, אבל אנחנו יודעים שהוא בוודאות הורג את סרטן מסוג א', לכן הוא לא יכול להפוך לסרטן מסוג ב'. זה העולם שאנחנו חיים בו.
למה בדיוק אתה מתכוון?
העולם שבו אנחנו חיים זורק עלינו כל מיני זעזועים בהסתברויות לא מאוד גדולות, אבל גם לא מאוד קטנות. קודם כל זה זעזועים גיאופוליטיים וצבאיים. זה לא רק איראן, זה הסכסוך בין ארצות הברית לסין, זה רוסיה, אוקראינה, מערב, ציר הזה, זה BDS, זה כל הסביבה שלנו. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד זעזועים, ויש להם השלכות כלכליות מאוד, מאוד חשובות, שהן צריכות להילקח בחשבון. כמובן שהשלכות ביטחוניות צריכות להיות מובילות, אבל בלי כלכלה אנחנו לא נוכל להגן על עצמנו, לכן זה לא אחד מול השני, זה אחד יחד עם השני. יש לנו זעזועים טכנולוגיים, כל הנושא של קוונטום ו-AI וכן הלאה, יש להם השלכות מאוד מאוד מרחיקות לכת. אנחנו היינו טובים בסייבר, אנחנו היינו טובים בפינטק ובדברים כאלה, בתוכנה. העולם הזה מתחיל בעצם להיגמר, זאת אומרת, תמיד נצטרך סייבר וכן הלאה, אבל הגבולות החדשים הם לאו דווקא בעולמות שאנחנו חזקים בגלל הצבא, למשל. אנחנו צריכים לפתח את היכולות האלה, וכרגע אנחנו עוד לא שם.
כי העולם עכשיו הולך יותר לכיוון של AI, למשל, בינה מלאכותית?
לגמרי, וזה טכנולוגיה שונה, למשל, שימוש בדאטה. אנחנו צריכים המון המון דאטה. אנחנו לא בעולם כרגע שאנחנו מנגישים הרבה מאוד דאטה לחברות שלנו ולחוקרים שלנו. אנחנו מאוד מאוד קמצנים עם דאטה.
אז אני רוצה לקשור בעצם את האמירות האלה למשהו שאמרת באותו אירוע של מיתוג מחדש. אמרת, הגיע הזמן לשינוי מבני בפעילות הממשלה. אז בעצם למה הכוונה? זאת אומרת, איך פותרים את העובדה שאנחנו לא חושבים מספיק לטווח ארוך?
אני רוצה לראות ממשלה שהיא קודם כל אסטרטגית, מתואמת בטוחה, ועובדת בצורה יעילה וחכמה, כדי להשיג 3 דברים. אחד, לקדם כלכלה תחרותית בעולם. 2, לייצר חברה מלוכדת, לדאוג לדברים כמו שלמשל סינגפורים עושים. ודבר שלישי, שהיא יושבת כל הזמן על התורן, מסתכלת קדימה, מזהה סיכונים והזדמנויות ומטפלת בהם. אתה צריך מערכות שקמים אנשים בבוקר ומתרגמים את טובת המדינה בעוד 10 שנים, שלילדים שלנו יהיה טוב, לפעולות שהן יכולות לעשות בצורה יעילה היום, כדי שאנחנו נתעורר בעוד 10 שנים, ונגיד, תשמע, איזה יופי מה שהם עשו.
כמו שאמרת, מערכת המריצים של פוליטיקאים פועל אפילו הפוך ממה שהיינו רוצים מאותם אנשים שידאגו לא רק לרגע הנוכחי, אלא גם לעתיד שלנו. עכשיו אתה אומר, למשל, שדוגמה הפוכה ודוגמה טובה למדינה שכן פועלת היטב ומסתכלת את טווח ארוך, ויש לך גם תוצאות בהיבט של הכלכלה שלה, זו סינגפור. ואמרת לי, תשמעי, אני פגשתי שם שרים מהמעלה הראשונה, אנשים שפשוט נפעמתי מהמקצוענות שלהם. אז בוא נדבר רגע על ההבדלים בין ישראל, למשל, אל מול סינגפור. מה הפך את השרים בסינגפור לשרים כל כך טובים? מה הפך את המנגנונים? מה בשיטה שם הוביל את סינגפור להישגים שהיא מגלה?
תראי, סינגפור זה אתגר להגדרה סטנדרטית של דמוקרטיה, כי סינגפור התחילה...
היא לא דמוקרטיה. נתחיל מכך.
כן, אבל זה תלוי איך את מגדירה. יש לה סממנים הרבה פחות דמוקרטיים ממדינות שאנחנו משווים את עצמנו, יש לה סממנים הרבה יותר דמוקרטיים. סינגפור קמה ב-65 עם תוצר לנפש של 1/3 ממדינת ישראל. כי סינגפור מוקפת באויבים, מורכבת מ3 אוכלוסיות עיקריות, והיא בעצם מאוד מאוד דומה לסיטואציה של מדינת ישראל, כי היא כל הזמן בסכנה. מדינה קטנה באמצע של עולם מוסלמי גדול שלא אוהב אותה. סינגפור קמה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה דיקטטורה, אבל מאוד מאוד שלטון מאוד ריכוזי. זאת אומרת, לי קואן יו היה מנהיג שחשב מאוד רחוק ולטובת מדינת סינגפור. זאת אומרת, שזה לא תמיד קורה, בטח לא באוטוקרטיות וגם לא בדמוקרטיות. והוא הכניס מנגנונים שאפשרו למדינה לסגשג. זאת אומרת, היום סינגפור היא פי שניים בתוצר לנפש במדינת ישראל, ובפי-פי-פי, כאילו בכוח קנייה יותר. זה אומר שב-50 שנה הם צמחו פי שש יותר ממדינת ישראל. למרות כל ההתעצמות, ויש להם צבא מאוד גדול, הרבה יותר גדול פרופורציונלית מאיתנו, אין להם אפילו מקום לאחסן את הצבא, אז הם צריכים לאחסן את הצבא בבסיסים מסביב. כי איפה אתה, כל המדינה, אתה עובר אותה בחצי שעה באוטו.
איך הם עשו את זה?
זה סיפור מאוד מאוד ארוך, אבל רק לתת לדוגמה, למשל, הם אומרים את הדבר הבא, שר, אוקיי? מי אנחנו רוצים שינהל, למשל, משרד האוצר וכלכלה של סינגפור? זה בן אדם שההשפעה שלו או שלה היא בעשרות מיליארדים על האזרחים. אוקיי? אז מי אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את הבן אדם הכי מיומן, הכי מנוסה, עם הרבה, הכי הרבה ידע, בן אדם שכל יעבו, כל מה שהוא רוצה לעשות, זה להצליח בתפקיד שלו. זה לא נראה מוגזם להגיד כזה דבר. ואנחנו רוצים את האנשים הכי טובים, שיבואו, שהבן אדם הכי טוב במדינה לא ילך לנהל חברה, אלא יבוא לנהל את משרד הכלכלה, משרד האוצר. אז הם למשל אמרו שאנחנו רוצים לתגמל את האנשים האלה, שהתגמול שלהם יהיה יותר טוב מאשר בשוק הפרטי. אבל אנחנו נדרוש הרבה מאוד דברים. אז
שר
בממשלת סינגפור מקבל השכר שלו, הוא בערך 1.5 מיליון דולר סינגפורי בשנה. דולר סינגפורי זה 70-80% מהדולר האמריקאי. זאת אומרת, זה 1.2 מיליון, אני כבר לא זוכר בדיוק עכשיו, אבל זה שכר מאוד נאה. אבל מה שיותר מעניין, שאם הבן אדם הזה לא מתפקד, אז מעיפים אותו, אבל אם הוא כן מתפקד, הוא מקבל עוד 30% בונוס על ביצועים. למשל, התקציב שניתן לשר בממשלת סינגפור, הוא ניתן לחמש שנים.
וואו.
לחמש שנים. נותנים לו מסגרת תקציבית, ממשלה קמה, היא בונה מסגרת תקציבית לחמש שנים, נותנים לו 80% מהתקציב שלו על חמש שנים, והיא מנהלים אותו באחריות, ונמדדים כל שנה על הביצועים שלו.
זאת אומרת, כלכלת המדינה מנוהלת כמו חברה עסקית.
לא, היא מנוהלת כפי שכלכלת המדינה צריכה להיות מנוהלת, אבל היא מנוהלת בצורה יעילה על ידי אנשים מאוד מאוד מרשימים ומנוסים. שכל הזמן לומדים. אני אתן לך דוגמה, הוזמנתי פעם לתת סמינר באוניברסיטה הלאומית של סינגפור, במרכז למזרח התיכון. אז אני מגיע, אני כבר לא בממשלה, אני לא כלום. שר החוץ של סינגפור בא לשמוע אותי. לא בגלל שהוא חייב, לא בגלל שהוא זה, זה בגלל שמעניין אותו. אוקיי? אני נותן הרצאה של 45 דקות, אחר כך יש המנחה פונה לשר החוץ, אומר, האם אתה רוצה להגיב? הבן אדם קם, עולה על הבמה, ובלי שום הכנה, לא היה לו מושג על מה אני הולך לדבר, מנתח מה שאני אמרתי בקונטקסט סינגפורי. הוא אפילו לא, או לא בתחום של טכנולוגיה, או לא בתחום של כלכלה, הוא רופא במקצוע בכלל. איש כל כך מרשים, שפשוט אתה מסתכל עליו, ואתה אומר, וואו. הוא סיכם את מה שאני אמרתי, ושם את זה בקונטקסט סינגפורי, הרבה הרבה יותר טוב ממה שאני יכולתי לעשות.
איך מייצרים מערך תמריצים כזה לשרים בממשלה? אמרת שזה עומד בניגוד גמור למהות של פוליטיקאי.
אנחנו משום מה מניחים ששרים צריכים להיות פוליטיקאים. הבן אדם הזה הוא לא פוליטיקאי, הוא שייך למפלגה, אבל הוא לא מסתובב בבר מצוות וזה. הוא 100% מהזמן שלו עוסק במדיניות החוץ של סינגפור.
מה שנקרא שרים מקצועיים.
הוא שר מקצועי לחלוטין, כי המפלגה שלו רוצה להצליח, כי ההבטחה של המפלגה שלו לציבור שאנחנו כל הזמן נשפר לכם את איכות חיים. והם עושים את זה 50 שנה. זה נכון שזו אותה מפלגה שנמצאת שם, אבל היא מקשיבה לציבור, הרבה יותר מאשר רוב המדינות הדמוקרטיות, הממשלות מקשיבות לציבור.
אז איך אנחנו כציבור יכולים לגרום לכך שהמפלגות ירצו לשרת אותנו בצורה כזו? איך אנחנו יכולים לתגמל מפלגות ופוליטיקאים שיפעלו באופן הזה?
יש פה שתי שאלות. השאלה אחת אומרת, לא, הדרג הנבחר קובע מדיניות. זה נכון. אבל מי אמר שהדרג הנבחר צריך לקבוע מדיניות ולבצע אותה? זה לא, זה שני דברים שונים. דרג הנבחר יושב בכנסת, ובסופו של דבר מאשר הצעות של הממשלה, ונותן קריאות כיוון לאן המדינה צריכה ללכת. לקחת פוליטיקאי רנדומלי, לגמרי רנדומלי, כי המקום שלו ברשימה, בפריימריז, במפלגה כזאת או אחרת, או בקביעה של רב כזה או אחר, שהוא במקרה הזה יוביל את המפלגה, שם אותו בהסכם קואליציוני במשרד רנדומלי, שהם משום מה רוצים לסיבות אחרות. באיזה עולם אנחנו היינו הולכים ובוחרים רופא, מהנדס, עורך דין, רואה חשבון, יועץ השקעות, לא יודע, כל בן אדם בעל מקצוע, אתה יודע מה, מכונאי למכונית שלנו, שזכה באיזשהו קונטקסט בריאליטי, לפי זה אנחנו נביא לו לתקן את המכונית שלנו. אנחנו נחשוב שאנחנו משוגעים. אבל ככה אנחנו בוחרים את האנשים. אנחנו צריכים כבוחרים לדרוש שינוי שיטה, כי הפוליטיקאים שלמעצמם בשיטה הזאת לא יפנימו את זה. אנחנו צריכים להכניס...
שיטה שאיך נקרא לה?
זה לא כל כך משנה איך נקרא לה. מה שמשנה שצריך להשתחרר מהרוטינה הזאת, שמי שגבוה ברשימה פוליטית הוא זה שנבחר לשרת כשר.
אז הרמת לי להנחתה, יוג'ין. היה ומציעים לך להיות שר האוצר המקצועי הבא של מדינת ישראל. את עונה בחיוב?
תראה, אני הציעו לי פעמיים להיות נגיד, ואני אמרתי לשלילה מסיבה מאוד פשוטה, כי אני לא חשבתי שאני הבן אדם הכי טוב לתפקיד הזה. זה אחד הדברים שבן אדם שמכבד את עצמו, והוא באמת מקצועי, הוא צריך לדעת במה הוא טוב ובמה הוא לא טוב.
שר אוצר? נראה לי שזה יכול להתאים לך, להיות שר אוצר.
אני לא יודע, אני צריך לחשוב, זה תלוי איזה ממשלה, איזה כיוון הממשלה הולכת וכן הלאה, זאת אומרת, אפשר, אני לא שולל כזה דבר. אבל אני לא אהיה שר האוצר בעולם, שהתפקיד העיקרי של שר האוצר זה לחלק כתבות. זה לא, בשביל זה לא צריך שר האוצר, בשביל זה אפשר לשים פשוט קופאית. אבל אנחנו בסופו של דבר, כאזרחים, צריכים להבין שמה שאנחנו מקבלים כנתון, שהנה אנחנו בחרנו והוא עכשיו יהיה, מישהו מאיתנו בחר בשר אקס להיות במשרד וואי? מישהו מאיתנו בחר את המפלגה שלו בגלל שאנחנו רצינו שזה... חוץ מזה שהרבה פעמים פוליטיקאים מבטיחים לנו כל מיני הבטחות שהם מראש לא יכולים לעמוד בהם. אז למשל, אחד הדברים כאלה שאנחנו צריכים מוסדות בישראל, כמו שיש דרך אגב בהרבה מקומות בעולם, לא בהרבה, אבל במקומות שאנחנו רוצים להידמות בהם. בהולנד יש מוסד שעושה שלושה דברים, שהוא מוסד במימון ממשלתי גדול, כ-120 איש, עומד בראשו, כלכלן מקצועי, פרופסור לכלכלה, לשבע שנים, אפשר להזיז אותו. והוא עושה שלושה דברים. שני דברים הוא מחויב לעשות. אחד, הוא קובע את גודל הגירעון הצפוי. לא משרד האוצר. אף אחד לא משחק עם הנתונים. משרד האוצר מגיש תקציב, הוא אומר, בהינתן תקציב הזה, אנחנו חושבים שהגירעון יהיה X. היו ממשלות בהולנד שנפלו בגלל האמירה הזאת. זאת אומרת, הוא אמר, אני רואה שזה יהיה 4%. לפי החוק בהולנד זה צריך להיות 3, הממשלה לא הצליחה לצמצם את זה, נפלה. איזה ציבור מקבל את האמירה הזאת מגוף בלתי תלוי. 2, הוא מעריך כל פרויקט גדול במדינה, מעל איזשהו סכום, הוא עושה לו בדיקה של התכנות. זאת אומרת, זה לא משרד שרוצה פתאום עכשיו לעשות משהו, ומישהו נכנס לו איזה בזיק ורוצה לעשות את זה, יש גוף בלתי תלוי שאומר, התשואה לפרויקט הזה היא נמוכה מדי. והדבר השלישי שהוא הכי חשוב, שהוא לא מחויב, היום אין מפלגה בהולנד שהולכת לבחירות בלי לכתוב דוח על מדיניות כלכלית הצפויה שלה, ולהגיש את הדוח הזה לספ"ב, לחוות דעת. זאת אומרת, המצביעים פשוט לא יצביעו למפלגה הזאת אם היא לא עשתה את זה. והוא עושה דוח שמשווה את המדיניות בפרמטרים אחידים, כל המדיניות של כל המפלגות, ואומר, במדיניות הזאת אלה יהיו התוצאות, בהסתברויות, במדיניות הזאת אלה.
אולי זה מתאים להולנדים, יוג'ין, וזה לא כך מתאים לישראלים. תשמע לי הכי רחוק מהמנטליות הישראלית.
אבל מה זה מנטליות ישראלית? מה, אנחנו לא רוצים לדעת לאן הממשלה מובילה אותנו? אנחנו לא רוצים להבין שאיזשהו גוף מקצועי יגיד לנו, תראה, מה שהוא מבטיח לך, זה הזיה מוחלטת. זאת אומרת, זה לא ייתכן, זה נגד חוק כבידה.
רגע, תגיד, המועצה הלאומית לכלכלה, היא לא סוג של גוף כזה, או נועדה להיות לפחות? גוף שעמדת בראשו בין השנים 2009 עד 2015?
לא, קודם כל, הוא גוף ממשלתי, אבל אין לו שום סמכויות. זאת אומרת, יש לזה פלוסים, יש לזה מינוסים. הפלוסים, אם הגוף הזה הוא שיתופי, ויש לו גיבוי של ראש הממשלה לעשות דברים מקצועיים, כמו שהיה לי, כל שש שנים שהייתי שם, היה לי גיבוי מלא מראש הממשלה, ואני רוצה להגיד לך, אף אחד בשש שנים לא שאל אותי למי אני מצביע. לא ראש הממשלה, ואף אחד בסביבתו. זה רק אומר שזה לא הייתה סוגיה, זה לא היה חשוב, ואף אחד לא ניסה להשפיע עליי בדעות המקצועיות שלי. תמיד ראש הממשלה אמר לי, אתה תחליט מה זה נכון, ואני אחליט האם אני מקבל את זה. זה חלוקה מאוד מאוד טובה. אבל הגוף הזה, אם הוא שיתופי, ויש לו גיבוי מראש הממשלה, הוא יכול לעשות המון דברים. אבל מצד שני, הגוף הזה לא יכול להכריע אף משרד, הוא יכול לשאול שאלות, הוא יכול, אבל הוא לא יכול להגיד, הנה זה מה ש... הפרויקט הזה הולך לעלות. חוץ מזה, הגוף הזה הוא 12 אנשים, 13 אנשים. הגוף שאני מדבר עליו, שיש לו הרבה פחות התעסקות, הוא 120 איש. אוקיי? אני לא, הגוף מועצה לאומית לכלכלה לא יכולה לקחת פרויקט תחבורה מחר, כל פרויקט תחבורה ולהאריך אותו. אוקיי? גם אין לה סמכות ואין לה גם סיבה.
משרד האוצר עושה את זה.
את יודעת כמה אנשים באגף התקציבים עוסקים בתחבורה? 3. אוקיי? אז יש שם אנשים מצוינים, זה נכון, אבל הם לוקחים אנשים מאוד מאוד מוקדם מהמערכת ההשכלה, אז לכן ההשכלה שלהם בכלכלה היא לא שלמה, ודבר שני, אין להם שום ניסיון מחוץ למשרד, ואני, היו לא מעט אנשים שיצאו בתור סגנים מאגף התקציבים, וצלצלו אליי כשעוד הייתי בממשלה, ואמרו, תשמע, החברה האלה לא מבינים מה הם עושים. הם לא מבינים איך העולם עובד. אני אמרתי לו, תשמע, אתה לפני שנתיים היית בדיוק כזה. בדיוק כזה. אז כשאתה חוזר, תזכור את מה שאתה אמרת. וזאת בעיה, כי בארצות הברית, למשל, אנשים בממשל כל הזמן עושים רוטציות. לפעמים אקדמיה, לפעמים ביזנס, לפעמים think tanks, לפעמים מכוני מחקר. אז כל הזמן יש תזוזה כזאת והפריה הדדית, ואז אנשים מבינים איך העולם עובד. זה לא ייתכן ש-60 איש מנהלים את כל כלכלת ישראל. זה לא ניתן. זה פשוט לא אפשרי. אני אמרתי להם את זה הרבה פעמים, ולצערי זה לא כל כך נוחת.
מה דעתך על היושב ראש הנוכחי של המועצה הלאומית לכלכלה, אבי שמחון?
אבי ואני למדנו ביחד, יש לנו אפילו מאמר ביחד, אבל אני, בוא נגיד ככה, שאני לא חושב שהתפקוד שלו בתפקיד הזה היה מעורר השראה, בוא נגיד ככה.
ולצד נתניהו גם עבד את השנים ארוכות. מה אתה יכול לומר לגבי השנים האלה?
השנים האלה בשבילי היו מדהימות. זאת אומרת, באמת מדהימות. אנחנו עשינו המון המון דברים, ובמידה רבה, בגלל שלפחות בהתחלה, לפחות בשנה, שנתיים, שלוש ראשונות, הוא מאוד התעסק בכלכלה, ונתן גיבוי. וגם אחר כך בחלק מהדברים, אבל אחר כך כבר הייתי צריך הרבה פחות ממנו גיבוי, כי פשוט אנחנו היינו כבר חלק מהמערכת וזה עבד. עובדה היא שכשאני עזבתי, המועצה שנשארה 6 חודשים בלי ראש המועצה, השיתוף פעולה בין הממשל, איתה, עם הממשלה לא קטן. זאת אומרת, זה לא היה עניין, וזה מאוד, אני ראיתי את זה כהצלחה, שזה לא היה שיתוף פעולה איתי, היה שיתוף פעולה עם המועצה כגוף. וזה מאוד, מאוד שימח אותי, שזה מה שהשארתי
מורשת, כן.
זה מאוד, מאוד, הייתי גאה דווקא בזה.
מה השתבש?
אני חושב שהרבה דברים השתבשו, אבל זה לשיחה הרבה יותר ארוכה במקום הזה. זה גם לא מומחיות שלי, לדבר על, על, על מה השתבש במערכות שלטון, איך לנתח שינויים באישיות, שינויים בהתנהלות משרד, אבל הדבר היחיד שאני יכול להגיד שאני במשרד ראש הממשלה של היום לא הייתי מחזיק מעמד חודש. ואני החזקתי מעמד 3 ממשלות 6 שנים. 4 מנכ"לים וכן הלאה.
יוג'ין, בשיחה המקדימה שניהלנו, השתמשת במושג השגחה עליונה ביחס לממשלה. למה בדיוק הייתה הכוונה שלך?
אני חושב שאנחנו חיינו את העשור האחרון בתחושה שבגדול הכל בסדר, בסדר, אז אנחנו רבנו עד, עד, עד הממשלה האחרונה. הכל בסדר, אבל בגדול המדינה נמצאת במסלול סביר, אנחנו נהיינו יותר שירים, התעשיית הייטק, הצבא, אנחנו מאוד שיבחנו את עצמנו.
כשבפועל אנחנו עומדים להתנגש בקרחון.
אנחנו הולכים מכל מיני סיבות, כלכליות, מבניות ממשלתיות, מבניות פוליטיות, חלוקה של חזונות של קבוצות אוכלוסייה, אנחנו הולכים לכיוון לא טוב. וכאשר יש ממשלה שבגדול מרדימה אותך, הוא אומרת, כן, הכל בסדר, זה אור, אבים וזה, אבל בגבולות הסביר, אתה רדום, ואתה שט בנהר לכיוון של מפל, ואתה לא שם לב. למה אני חושב שהקואליציה הזאת שקמה היא בהשגחה העליונה, לא רק שהיא קמה, אלא שאיך שהיא התנהלה בברוטליות ובאי התחשבות בשום דבר אחר ובשינוי כל כך דרסטי של הכיוון, היא בעצם העירה את רוב אזרחי ישראל, שאמרו רק רגע, אנחנו חשבנו שאנחנו חיים במדינה אחד, ופתאום מתברר לנו שאנחנו חיים במדינה אחרת. ולכן צריך להתעורר ולהגיד משהו, צריך להתחיל לחשוב על שינוי, כדי שאנחנו לא נקרא את המדינה הזאת בריבים שלנו, לא נקרא אותה לגזרים.
תראה, למרות המלחמה, הכלכלה הישראלית והבורסה שאתה עומד כיום בראשה כיושב ראש, בכל זאת מראה חוסן, היא יחסית חזקה. יחס החוב תוצר עדיין במצב טוב, הבורסה בעלייה, אפילו גייסתם את המיליארדר האמריקאי ביל אקמן כמשקיע. איך אתה מבין את הפרדוקס הזה?
אנחנו כנראה יצרנו כלכלה יחסית עמידה לזעזועים, כי היו לא מעט זעזועים, אבל הם לא היו זעזועים מאוד גדולים, הם לא היו זעזועים קיומיים. אנחנו התרגלנו שכלכלה היא עמידה. אנחנו ב-20% בערך בפיגור על פני שנת 23 אחרי בורסות אחרות. אבל בורסה עצמה פה לא, זה לא כל כך חשוב. מה שמחיר הבורסה מראה זה כיוון של כלכלת ישראל, כי אנחנו בעצם, הערך של הבורסה עצמה הוא פונקציה של הערך של חברות הבורסה והמסחר בבורסה. אבל אם אנחנו מסתכלים על דברים יותר רחוקים, אז המגמות הן לא טובות. המטרה שלי היא לא להכניס פסימיות לאנשים. המטרה שלי היא לא להעלל עד כמה אנחנו מצוינים. המטרה שלי זה לייצר תהליכים שיביאו אותנו לממשלה שאת מה שטוב היא תחזק, ומה שמסוכן היא תגן בפניו. אוקיי? לטווחים ארוכים, כי אני חושב, נולד לי נכד לפני חודש וחצי.
מזל טוב.
ואני רוצה שא' הוא יחיה בישראל, וב' שיהיו לו חיים בטוחים ומשגשגים, וערכים שנוכל להנחיל לו, שהוא יוכל לממש את הערכים האלה במדינה הזאת, בלי שמישהו כופה עליו ערכים אחרים. ואני גם לא רוצה שהוא יקפה על ערכים אחרים, על אחרים. אז אני, בעצם את שואלת, למה הכלכלה לא נדפקה יותר? אני לא יודע. אני אבל רוצה שאנחנו ננקוט באמצעים שהכלכלה לא תדפק בזעזועים הבאים. זה מה שמעניין אותי. מה שקרה היום זה תוצאה של מה שעשינו או לא עשינו ב-20 שנה האחרונות. אני רוצה להסתכל 20 שנה קדימה, אנחנו לא יכולים כל הזמן להסתכל אחורה.
אם אנחנו ממשיכים באותו תוואי שבו אנחנו הולכים עכשיו, כן, לכיוון המפל, הנכד שלך יוכל לחיות כאן או לא?
אם אנחנו לא נשנה דברים בצורה משמעותית, לצערי, לא רק נכד שלי, אלא הרבה אנשים נוספים לא יוכלו לחיות פה. אנחנו פשוט לא... המגמות...
כי המדינה תקרוס, כמו שאמרת, הכלכלה תקרוס?
כן, כי אם אף אחד בממשלה לא דואג לכלכלה תחרותית, אז מי יממן לנו את כל הביטחון ורמת חיים שאנחנו מצפים שתגדל כל שנה? ואם אנחנו נהיה מבודדים בצורה בינלאומית, אז איך אנחנו נוכל לממש את הפוטנציאל של האנשים שאנחנו גם ככה מייצים? זה לא משהו חדש דרך אגב, אנחנו מייצים כוח אדם הכי מיומן שלנו בקצב הכי גבוה בעולם המפותח.
אתה מדבר על בריחת מוחות.
כן, אנחנו מייצים אנשים עם דוקטורט ועם מאסטר ואנשים מקצועיים ואנשי הייטק. זה לא משהו ש... התחיל ב-2023.
לא,
זה משהו שהתחיל 25-30 שנה אחורה.
תשמע, בעיצומה של המהפכה המשפטית, אמרת בדיון בכנסת, מספיק ש-10,000 עד 20,000 הייטקיסטים יעזבו כדי שלא תהיה פה תעשיית הייטק. אנחנו בדרך לשם?
תראי, יש 7,000 חברות. מתוך חברות האלה, אני חושב בערך 2,000 חברות הן מאוד מאוד חשובות. תיקחי 5 אנשים הכי פרודוקטיביים בחברות האלה, תעבירי אותם לחול, החברות יעברו לחול אחריהם. דרך אגב, זה לא משהו חדש, אנשי הייטק עוזבים כל הזמן.
השאלה אם הקצב גדל.
בדיוק, כל חברת הייטק שמתחילה למכור בעולם, והיא מתחילה לגדול, המנכ״ל שלה והדירקטוריון שלה כל הזמן מתלבטים בשאלה, איפה אנחנו צריכים לשבת? האם אנחנו צריכים לשבת בישראל, או אנחנו צריכים לשבת ליד המשקיעים שלנו, שדורשים מאיתנו את זה, הזרים, או שאנחנו צריכים לשבת ליד השווקים שלנו, שזה בדרך כלל אותו מקום. אנשים שמחליטים להישאר בישראל, זאת החלטה ערכית. זה בהרבה מקרים לא החלטה עסקית. הרבה מאוד החלטה עסקית, שיש להם חובה לבעלי מניות של החברה, להשיא את הערך של החברה. ולהשיא את הערך של החברה, זה להשאיר הרבה פעמים, או לפחות ככה זה נראה, ואנחנו צריכים להיאבק בזה ואולי לשנות את זה, זה להשאיר את הקבוצת פיתוח פה, יש פה כוח אדם מצוין בתחום הזה, ולהעביר את כל הביזנס לחול.
האם אנחנו יודעים אם הקצב גדל באמת, של עזיבה של הייטקיסטים, בנגיד שנתיים האחרונות?
אין לנו כל כך נתונים עדיין, אני ביקשתי מלמ"ס לנסות לייצר איזשהו זה, אבל בינתיים עוד לא ראיתי את הנתונים האלה. מה שאנחנו כן ראינו, שכמות המדענים החוזרים, וכמות היזמים כן קטנה, אלה שחוזרים. אנחנו לא יודעים לגבי עוזבים, כי יש כל מיני
רלוקיישן. בשנתיים האחרונות בהשוואה לעבר?
כן, אפילו בשנה האחרונה.
בשנה האחרונה
כן,
בהשוואה לעבר.
זה די משמעותית.
דוח שפרסם המכון שלך, מכון רייז, ממש באחרונה, תיאר מצב די עגום של התעשייה, ובראשם ירידה מתמדת בסך השקעות בהייטק הישראלי מאז ה-C ב-2021, עד כדי שפל של 1.6 מיליארד דולר בממוצע לרבעון הראשון של 2024. וכך כתבתם, בעיקר מדאיגה הירידה מתמשכת במספר המשקיעים הפעילים בישראל, הן ישראלים והן זרים, ונראה שירידה זו החמירה בגלל המלחמה. אפשר להתאושש מזה?
אני חושב שכן, למרות שהתהליכים הם תהליכים יותר ארוכים. מ-2016 היו מעל 1,100 סטארט-אפים חדשים בשנה, אנחנו היום בסביבה של 600 עד 700. עכשיו, האם אפשר להתאושש מזה? אני חושב שאפשר להתאושש. יש פה שני דברים שצריך לחשוב עליהם. אחד, שגודל של ההייטק הישראלי חייב להיות, יש מינימום שמתחתיו אסור לרדת. ואנחנו לא יודעים איפה המינימום הזה, לכן לא כדאי לעשות ניסויים עם הדבר הזה. זה לא משהו שניתן אחר כך. מזה אי אפשר לחזור. למה? כי ברגע שאתה יורד מתחת לאיזשהו גודל, כל המערכת שהיא כמו כוכב לכת, אוקיי? כוכב לכת מוחזק ביחד על ידי זה שהוא גדול. אם הוא לא גדול, הוא מתחיל להתפורר, הכוכבים האחרים מתחילים למשוך ממנו חלקים, והוא מתחיל לקטון. עכשיו, האקוסיסטם הזה, ההייטק, היא כמו כוכב לכת. אם היא קטנה, היא פשוט מתפוררת, כי כבר לא כדאי להחזיק פה VCs, ולא כדאי להחזיק פה investment banks, ולא כדאי להחזיק פה...
איתן מבחינת השקעות, מבחינת מספר חברות?
מבחינת הכל.
הכל, הכל. Okay.
כי בסופו של דבר, בליבה של זה, זה בדיוק המודל של רייז על ההייטק הישראלי, בליבה יש את המספר חברות החדשות והקיימות שקמות. בשביל החברות החדשות אתה מחזיק את כל ה-VCs בישראל. בשביל החברות הקיימות אתה מחזיק את כל ה-VCs של השקעות יותר מאוחרות וה-private equity. וכל ה-investment banks יושבים בגלל זה. זאת אומרת, האם בהינתן שיש לנו אקוסיסטם שהוא עדיין גדול ומעניין, ניתן לחזור מהמכה הזאת שקיבלנו עכשיו, אם אנחנו נעשה מדיניות חכמה שתשאיר פה גם את החברות וגם את האנשים, שאלה אנשים עתיד ולחברות עתיד. אז כן ניתן לחזור מזה. ואני חושב שאנחנו צריכים להתעורר ולהגיד, לי זה לא יקרה, זה לא מדיניות נכונה לממשלה, בעולם כל כך וולטילי, כל כך שזורק עלינו כל הזעזועים האלה, אנחנו צריכים לקחת, זה לא נעים, אבל אנחנו צריכים להגיד, רבותיי, אנחנו צריכים להתחיל לנהל סיכונים. אנחנו צריכים בסיכונים ארוכים, סיכונים, וכמובן לקחת הזדמנויות. כי אחד הסיכונים הגדולים שאתה מפספס את הזדמנויות.
דוגמה קלאסית למקרה פטלי של פספוס הזדמנות, לפי יוג'ין קנדל, זו חברת הטלפונים נוקיה מפינלנד, שהייתה מעצמה עולמית עד שהגיע האייפון ב-2007. היא פשוט פספסה לגמרי את המהפכה הזו.
פינלנד הייתה מדינה קטנה, כמו ישראל, עם חברה שהיא הכי גדולה בעולם בייצור טלפונים וציוד וזה, וכולם נוקיה, נוקיה, לכל אחד היה נוקיה. אוקיי, זה היה 2009. ב-2012 נוקיה הפסיקה לייצר טלפונים. 3 שנים. למה? כי נוקיה, ואולי גם ממשלת פינלנד, אני לא יודע, פספסו פנייה, הזדמנות כזאת שנקראת סמארטפון. שקרתה ב-2007, היא לא התארגנה לזה. גם אינטל לא התארגנה למהפכה הזאת. ונוקיה, פשוט, נוקיה ומוטורולה, דרך אגב, שתיהם יצאו מהביזנס, הם היו שני לידרס בעולם של הביזנס הזה, תוך 3 שנים הם לא היו בביזנס. אם אתה לא מזהה הזדמנויות ולא מזהה סיכונים, אתה עלול בעולם המהיר ושינויים דרסטיים, טכנולוגיים ואחרים, למצוא את עצמך לא רלוונטי. ואנחנו לא יכולים למצוא את עצמנו לא רלוונטיים, כי אז אנחנו לא נוכל להגן על עצמנו. זה מה שמדאיג אותי.
יש אנשים שסבורים שאמירות כאלה הן מדכאות מדי, בטח בתקופה הזאת.
אני לא מנסה לדכא אף אחד, אני לא מנסה. אני מנסה לעורר אנשים שאנחנו צריכים להפסיק, לתפוח לעצמנו לשכם ולהתרברב. אנחנו צריכים לשבת ולעבוד. ולעבוד בצורה שיטתית, לשנות את השיטה. יש לנו מועצה לאומית לכלכלה, יש לנו מועצה לביטחון לאומי, אנחנו צריכים מועצה לטכנולוגיה ומועצה חברתית. וארבעת המועצות האלה צריכות להיות גוף שמסתכל קדימה, הוא צריך להיות גוף עם הרבה כוח להגיד לציבור ולממשלה שלשם אי אפשר ללכת, ולשם חייבים ללכת ובשביל זה צריכים לעשות את זה. והם צריכים לעבוד ביחד כטכנולוגיה. סיכונים טכנולוגיים, סיכונים חברתיים, סיכונים כלכליים וסיכונים ביטחוניים, הם כולם ביחד. כי אולי הייתי מוסיף לזה גם אקלים. אבל זה בין טכנולוגיה לכלכלה, זה בעצם יושב שם. אנחנו פשוט לא יכולים בלי זה.
פרופסור יוג'ין קנדל, תודה רבה. נקווה לימים טובים עם חשיבה לטווח ארוך.
תודה לך.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה, ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים, או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים, כמו תמיד, לשלוח לי מייל בהילה, hila@globes.co.il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהזנתם, ותודה לפרופסור יוג'ין קנדל. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.